שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ג במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה החמישית בעמוד א' ונסיים במשנה בי"ד עמוד א'. היום השיעור יארוך מהרגיל 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בגזרת אוצר שראינו בשיעור הקודם. בחלק השני נראה ירקות שלא רק שהם פסולים לסכך, הם אפילו נחשבים לאוויר, ובחלק השלישי נדבר על ידות, כלומר הגבעולים, האם הם קשרים לסכך או שלא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וכאמור, החלק הזה ממשיך את הנושא של גזירת אוצר. נזכיר שאתמול ראינו שאסור לסכך בענפים שהם קשורים בחבילה. היום נראה לגבי איזה ארבעה מצבים שבהם לא גזרו. המצב הראשון זה בשורה החמישית בעמוד א', נקרא הפקותא דדקלא וגם דוקרי דקני, שזה חלק מהדקל וחלק מהקנים, שאומנם הם נראים מלמעלה נפרדים, אבל באמת הם כולם מחוברים לענף או לשורש אחד. במקרה כזה, זה לא נחשב חבילה של ענפים, ואפשר לסכך בהם, ואפילו אם אני אקשור את הקצה שבו הם כן נפרדים, גם אז זה לא נחשב חבילה, כי לא קשרתי דברים שהם נפרדים אחד מהשני, לכן הם לא בתוך הגזרה, ואפשר לסכך בהם. זה מצב אחד. עכשיו נדלג על השליש האמצעי של עמוד א' ונקפוץ לשליש התחתון ונראה את המצב השני. המצב השני זה כשאומנם יש לי ענפים נפרדים שקשורים ביחד, אבל זה רק מעט ענפים. אז אם מדובר בשלושה ענפים, זה מספיק, זה כבר נחשב חבילה. אבל אם מדובר רק בשני ענפים, בזה יש מחלוקת בין רבנן לרבי יוסי, האם זה נחשב אגודה וזה אסור, או שזה לא נחשב אגודה וזה מותר. זה באופן כללי, אבל עכשיו נפתח סוגריים ונעיר שאותה מחלוקת בין רבי יוסי לרבנן היא לא באמת לגבי סוכה, אלא לגבי תחום אחר לגמרי, וזה אגודת אזוב. אנחנו צריכים אגודת אזוב בשביל לטמא מטומאת מת ומטומאת צרת, והשאלה היא כמה כלחים וגבעולים צריך בשביל שאותה אגודה שאני מחזיק תחשב כאגודה. זאת המחלוקת שם, אבל אומר רשי שיש לזה נפקמינה גם לגבינו לגבי סוכה, שמי שאומר שם שצריך שלוש אז גם בסוכה זה רק יהיה פסול אם יש שלוש, ומי שאומר ששם מספיק שניים אז גם בסוכה זה יהיה כבר פסול אם יש שניים. עכשיו בואו ניכנס קצת לפרטים של המחלוקת שם, מדובר במחלוקת במשנה בפרה, יש שם שלוש דעות, הגמרא אצלנו מביאה רק שתיים מהן, דעה אחת זה תנא קמא שאומר שצריך לפחות שלושה כלחים, ובכל כלח גבעול אחד, דעה שנייה זה רבי יוסי שמסכים שבהתחלה צריך שלושה, אבל אחרי שהשתמשו גם אם אחד נפל זה בסדר, העיקר שנשארו שניים אפילו שבכל אחד יש רק כלשהו, אבל המינימום זה שניים. עכשיו מה אנחנו רואים כאן? שבאמת בהתחלה שניהם דורשים שלושה, לגבי מה שקורה אחרי השימוש רבי יוסי מקל לשניים ורבנן לכאורה לא. עכשיו הגמרא בהווה מן המבינה שלמה רבי יוסי מקל אחרי השימוש, הרי מה זה משנה אם השתמשו או לא השתמשו, כנראה כי הוא סובר שבאמת בדיעבד מספיק שניים תמיד גם בהתחלה וגם בהמשך, לכן בהמשך מסתפקים באמת בשניים, בהתחלה דורשים יותר לכתחילה, אבל בדיעבד גם בהתחלה מספיק שניים. כך הגמרא מבינה בהתחלה את אותה קולה של רבי יוסי, ממילא לפי זה המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי זה שרבנן דורשים שלושה וזה מעכב, ורבי יוסי רק לכתחילה דורש שלושה, אבל בדיעבד באמת מספיק שניים. זה מה שהגמרא מבינה בהווה מינה. אבל הגמרא מביאה ברייתא שאומרת בפירוש שכשרבי יוסי מקל בהמשך, זה לא כי הוא מקל באמת גם בהתחלה בדיעבד, אלא באמת בהתחלה שלושה זה מעכב, וזה בעצם נותן לו את השם של אגודה. ואז כיוון שכבר יש לזה שם של אגודה, אז אם ירד עוד אחד, זה לא נורא, עדיין זה נקרא אגודה. כלומר, לפי רבי יוסי, השלושה בהתחלה מעכבים. עכשיו ממילא לפי זה מה עם רבנן? הרי רבנן צריכים לחלוק על רבי יוסי, וגם יש לנו עוד ברייתא שאומרת בפירוש שיש דעה שסוברת שצריך בהתחלה שלושה רק לכתחילה, אבל בדיעבד מספיק שניים, אז מי אמר את הברייתא הזאת? אז כנראה שאת רבנן גם כן צריך להבין אחרת, שכשרבנן אמרו שצריך שלושה זה רק לכתחילה, אבל באמת כבר בהתחלה לפי רבנן בדיעבד מספיק שניים. אז שוב למסקנה יוצא שהמחלוקת זה שלרבנן צריך שלושה רק לכתחילה, תמיד, אבל בדיעבד תמיד מספיק שניים, לפי רבי יוסי בהתחלה שלושה זה מעכב ואחר כך אפשר שניים. אז זאת המחלוקת באגודת אזוב, ועכשיו לפי רשי ניקח את זה לנושא שלנו של סוכה, לפי רבי יוסי שתמיד צריך שלושה אז גם בסוכה אם זה לא שלושה זה לא נחשב חבילה ומן הסתם זה לא בגזרה וזה מותר בסיכוך, לפי רבנן שגם שניים נחשבים אגודה אז גם שניים שקשורים יהיו אסורים בתור סכך. עד כאן לגבי המצב השני שבו אין את גזרת אוצר כשמדובר רק בשני ענפים לפי רבי יוסי. המצב השלישי שבו אין את גזרת אוצר, אומר המאמר בשורה השנייה בעמוד ב' לגבי איסוריאטה דסורה, שזה חבילות של קנים שבסורה היו קושרים אותם כך בשביל למכור אותם לפי כמות מסוימת, גם בזה אין את גזרת אוצר, ואפשר לשים אותם איך שהם בחבילה על הסכך, וזה נחשב סכך. למה? כי הרי למה גזרנו? כי חששנו שאנשים ישימו את זה למעלה לא בשביל סכך, אלא בשביל לייבש ולא בשביל צל, כי היו מייבשים בחבילות. אבל את אותם קנים של סורה לא היו מייבשים בחבילות לפי רשי, ואם מישהו היה שם את זה למעלה בשביל לייבש, הוא היה פותח את החבילה. ממילא אין לנו את החשש שמישהו ישים בשביל לייבש ולא בשביל צל, ולכן על זה לא גזרו. זה המצב השלישי. המצב הרביעי והאחרון שנזכיר לגבי זה, זה לגבי צריפי דאורבני. צריפי דאורבני נראה משהו כמו אויל אינדיאני, כלומר שמעמידים ענפים בסוג של פירמידה עגולה, וקושרים אותם למעלה כשהם מתחברים, וגם בבסיס הרחב של המבנה הזה מעבירים איזשהו חוט בשביל לקשור את כל הענפים ביחד, היו משתמשים בזה בשביל להתחבא בתוך אותו מבנה ואז לצוד ציפורים. בכל אופן, זה נקרא צריפי דאורבני, והוא קשור כאמור גם מלמעלה וגם מלמטה, ולגבי זה אומר רבי אבא, אם רוצים לקחת את כל המבנה הזה שכאמור עשוי מענפים ורוצים לסכך איתו, צריך לפתוח את הקשר למעלה בשביל שזה לא יחשב אגודה. עכשיו, מה עם הקשר שלמטה? אז כאן יש שתי עדות. רב פאפה אומר שגם אותו צריך לפתוח, לא צריך להוציא לגמרי שגם זה חידוש, אבל כן צריך לפתוח, כי רק זה לא נחשב חבילה ואין על זה את גזרת אוצר. לעומת זאת, רב הונא ברי דרב יהושע מחדש שאת הלמטה, ולפי חלק מהמפרשים גם את הלמעלה, לא צריך לפתוח בכלל, כי לא עשו את הקשר הזה בשביל שיהיה אפשר לטלטל ביחד את כל אותם ענפים. זה לא המטרה של הקשר, אדרבה, אם נטלטל אותם ביחד, מן הסתם הכל יתפרק. ממילא זה לא נחשב חבילה, ועל כזה דבר חכמים לא גזרו, ואפשר לסכך בזה איך שזה עכשיו כשזה עדיין קשור. אז זה המצב הרביעי שבו אין את גזרת אוצר, לפי רב פאפה קצת אין, כלומר לא צריך לפתוח לגמרי, אבל כן צריך לפתוח. לפי רב הונא ברי דרב יהושע אין בכלל, כי זה לא אגד שנעשה בשביל לטלטל בו. זה היה החלק הראשון של השיעור, ראינו ארבעה מצבים שבהם אין את גזרת אוצר, נחזור עליהם עוד פעם בסוף השיעור, ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני של השיעור מתחיל בשורה התשיעית בעמוד ב', וזה מאוד קצר, וזה שיש סוג של ירקות שמסורים בסיכוך לא רק בגלל שהם ראויים לאכילה וממילא הם מקבלים תומה, אלא מעוד סיבה, וזה שהם נחשבים לאוויר. באיזה ירקות מדובר? מדובר בקבוצת הירקות שאפשר להשתמש בה בתור מרור בפסח, למשל חסה. חסה, כשהיא מתייבשת, אז היא ממש מתפוררת. ממילא, אם מסככים בחסה, לא רק שזה סכך פסול בגלל שזה מקבל תומה, אלא זה אפילו לא נחשב כסכך פסול, זה נחשב כאוויר, כיוון שכשזה יתייבש, זה יתפורר. אז כבר עכשיו, אפילו שזה עדיין לך, זה נחשב כאוויר, ואי אפשר לסכך בזה, לפי חלק מהמפרשים מדאורייתא, לפי חלק מהמפרשים רק מדרבנן. אבל כשזה יבש, לפי כולם מדאורייתא, אי אפשר לסכך בזה. זה עיקר החלק השני, רק נעיר על זה שתי הערות קצרות. הערה אחת, מה נפקמינה אם אני אומר שזה נחשב סכך פסול, או שאני אומר שזה נחשב כמו אוויר? אז ברור שאם מילאתי את כל הסכך רק בחסה, אז ודאי שזה פסול בכל מקרה ואין נפקמינה. אבל אם לא שמתי את החסה על כל הסכך, אלא רק בחלק, אז יש לזה נפקמינה. כי אם זה סכך פסול, אז זה פוסל רק אם יש ארבעה תפחים. וגם אם זה בצד הסוכה, אז זה לא פוסל עד 400, כי אני יכול להחשיב את זה כדופן עקומה. לעומת זאת, אם זה נחשב כאוויר, זה יותר חמור, כי זה פוסל כבר משלושה תפחים, וגם זה לא נחשב כדופן עקומה. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שהגמרא מביאה עוד נפקמינה לזה שהחסה נחשבת כדבר שהוא בעצם אוויר כי עוד רגע הוא מתפורר, גם לגבי תומת מת, שאם עשיתי גג שעשוי מחסה ויש מת בתוך החדר, אז מצד אחד אותו גג לא חוצץ בפני התומה, כלומר אם יש מישהו מעל הגג אז התומה תגיע אליו, מדאורייתא זה נכון רק אם החסה יבשה כבר, אבל מדרבנן גזרו גם אם החסה עדיין לחה, שזה נחשב כאילו שהיא לא שם והתומה עוברת. מצד שני, למרות זאת, אם החסה לחה ויש מישהו באותו חדר, אז החסה הזאת כן נחשבת בתור גג, וכל מה שבחדר נטמע בתומת אוהל, כלומר כאן מחמירים, וזה כן נחשב כגג, כל עוד החסה לחה. עד כאן הערות לגבי חסה, ועד כאן החלק השני של השיעור, שאי אפשר לסכך בחסה, זה נחשב כמו אוויר. ועכשיו, בערך בשליש העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השלישי של השיעור, וזה לגבי האם אפשר לסכך בענפים שמחוברים לפרי. למשל, בסריגים של הגפן עם הענבים, או למשל, בגבעול של החיטה עם החיטים עצמם. עכשיו ברור שאם הייתי מפצל ביניהם, כלומר את הפרי ואת הגבעול, אז בפרי עצמו ודאי שאי אפשר לסכך כי זה אוכל וזה מקבל תומה, ובגבעול עצמו ודאי שכן אפשר לסכך כי זה לא אוכל וזה לא מקבל תומה. השאלה שלנו זה מה קורה כשאני שם אותם ביחד, כשהגבעול מחובר לפרי. אז זה שהפרי נמצא שם, זה לא נורא, כי מספיק שיהיה לי רוב סכך כשר בשביל לבטל אותו. השאלה היא, מה לגבי הגבעול? האם אפשר לסכך בו כשהוא עדיין מחובר לפרי? אז זה מכניס אותנו לנושא של ידיים. יש לזה מסכת שלמה, מסכת אוקצין, המסכת האחרונה בשס, והעיקרון שם זה שבאמת הגבעול שמחובר לפרי נחשב יד לפרי. לא כל הגבעול, אלא רק החלק הסמוך, יש שם פירוט איזה חלק, למשל בשיבולים זה רק שלושת הטפחים שסמוכים לגרעינים, בכל אופן יש חלק שהוא נחשב כיד של הפרי. עכשיו, כל עוד אני רוצה את החיבור הזה בין היד לבין הפרי, גם אחרי שכבר כתבתי או קצרתי אותו, אז היד זה סוג של המשך של הפרי. וממילא אם טומאה נגעה ביד, הטומאה עוברת אל הפרי ומתמת אותו. אבל אם אני לא רוצה את החיבור הזה בין היד לפרי, אז זה כבר לא נחשב יד, וזה לא מעביר לו טומאה. לכן, בענבים למשל, אם קצרתי ענבים בשביל לאכול אותם איך שהם, אז אני רוצה את היד, כי הרי עם היד, שזה העוקץ, אני מחזיק את הפרי, ולכן אם העוקץ יקבל טומאה, אז גם הפרי יטמא. לעומת זאת, אם למשל קצרתי ענבים בשביל לעשות מהם יין, אז אין לי שום עניין בעוקץ. אדרבה, אני רוצה להוציא משם את כל העוקצים בשביל לעשות יין רק מהפירות, ושהעוקצים לא יספגו חלק מהיין. לכן במקרה כזה, אפילו שהעוקץ עדיין מחובר, הוא לא יעביר טומאה לפרי, כי אני לא רוצה את אותו חיבור. עד כאן ההקדמה לגבי עוקצין וידיים, ועכשיו בוא נחזור לנושא שלנו. אם אני קוצר חיטים בשביל לסכך בהם את הסוכה, וכאמור, השלושה טפחים שסמוכים בגבעול החיטה עצמה הם יכולים לחשב כיד, כל עוד נאמר שאני רוצה את החיבור הזה, והשאלה היא, האם באמת לגבי סכך זה נחשב כיד או שלא? אז לגבי זה יש מחלוקת המורים. רב מנשיה אומר שהם לא מקבלים טומאה, רבי אבא אומר שהם מקבלים. במה המחלוקת? רב מנשיה אומר שהם לא מקבלים טומאה, כי לדעתו אני לא רוצה את החיבור הזה עכשיו בין הגבעול לבין החיטה, כי הרי אני בכלל לא רוצה חיטים על הסוכה שלי, הרי הגרעינים זה אוכל, זה סכך פסול, לכן כיוון שאני לא רוצה את אותו חיבור, אז זה לא נחשב ידיים, ולכן כל הגבעול הוא סכך כשר, ואף חלק ממנו לא נחשב כיד. לעומת זאת, רבי אבא אומר שזה כן נחשב כיד. למה? כי לדעתו, אני כן רוצה את החיבור הזה, כי זה עוזר לי שיש גם את החיטים למעלה על הסכך, כי זה קצת מכביד על הסכך, וככה הגבעולים האלה לא יתפזרו ברוח. לכן, כיוון שאני רוצה את החיבור, אז זה נחשב ידיים. וממילא, אם אני רוצה לסכך בשיבולים, אני צריך לדאוג שזה יהיה שיבולים די ארוכות, כי הרי אמרנו שרק השלושה טפחים שסמוכים לחיטים, הם נחשבים ידיים, אבל שאר הגבעול הוא לא נחשב יד, אז אני צריך שאותו שאר יהיה יותר מהשלושה טפחים, וכך הוא יבטל אותו ברוב. אז שוב, לפי רב מנשיה זה לא נחשב ידיים, ומספיק לי שכל הגבעולים יבטלו ביחד את כל החיטים, לפי רבי אבא זה כן נחשב ידיים, ואני צריך שההמשך של הגבעולים יבטלו גם את החלק שנחשב ידיים וגם את החיטין עצמן. זה באמוראים, ועכשיו הגמרא מציעה שבעצם זה גם מחלוקת הנעים, כי הרי יש לנו ברייתא שאומרת בפירוש שאם אני קוצר או כותף בשביל לסכך בפירות עם הענפים שלהם או בשיבולים עם החיטים, אז יש בזה מחלוקת. לפי תנא קמא אני רק צריך שיהיה רוב כנגד הפירות עצמן, כלומר אין כאן ידיים שמקבלות טומאה, אלא כל הענפים צריכים לבטל את כל הפירות. לעומת זאת, לפי אחרים, גם הידיים מקבלות טומאה, ולכן בשביל להכשיר, אני צריך ששאר ההמשך של הענפים יבטלו גם את הידיים וגם את הפירות. אז שוב, לפי תנא קמא אין כאן ידיים, וזה לכאורה כמו רב מנשיה, ולפי אחרים יש ידיים, וזה לכאורה כמו רבי אבא. זאת ההצעה של הגמרא, שזה מחלוקת הנעים, אבל הגמרא דוחה את זה באופן חלקי. כלומר, היא אומרת, באמת רבי אבא שאמר שבקוצר לסכך יש ידיים, אז הוא מסתדר רק עם דעת אחרים, שגם הם אמרו שיש ידיים. אבל אומרת הגמרא, רב מנשיה שאמר שאין ידיים, אז כמובן שהוא יכול להסתדר עם תנא קמא בברייתא, שגם כן אומר שאין ידיים, אבל אפשר גם להצליח לסדר אותו גם עם דעת אחרים שאמרו שיש ידיים. איך אפשר לסדר? אומרת הגמרא כי אפשר להעמיד את הברייתא הזאת במקרה אחר ממה שדיברנו עליו עד עכשיו. כלומר, עד עכשיו אנחנו דיברנו על מצב שבו כבר כשהוא קוצר או כותף, הוא מתכנן להשתמש בזה לסכך, וכאן ראינו את המחלוקת האם בראש שלו הוא רוצה את החיבור הזה בין היד לפרי או שלא. אבל את אותה ברייתא אפשר להעמיד במקרה קצת יותר חמור, שכשהוא קוצר מראש הוא התכוון לאוכל ולא לסכך, כלומר שבהתחלה באמת כן היה ידיים, כי הרי כשקוצרים לאוכל ודאי שיש ידיים כמו שאמרנו בהתחלה, כי כשזה לאוכל הוא רוצה את החיבור בין היד לבין הפרי, כי זה עוזר לו לאכול. אבל אחרי שהוא קצר או כתף, הוא התחרט, והוא החליט לסכך בזה. והמחלוקת שם בברייתא, זה מתי זה שהוא שינה את דעתו, והוא החליט שמעכשיו זה כבר לא לאוכל, אלא לסכך, מבטלת את ההגדרה של ידיים מאותם ידיים. כלומר שוב, רב מנשה יכול לומר, באמת כולם מסכימים איתי, שאם הוא מראש כתף או קצר לסכך, אז אין ידיים, זה לא מקבל טומאה. המחלוקת שם זה כשמראש הוא קצר לאוכל, וכבר היה על זה שם ידיים, כלומר שזה כבר היה דבר שמקבל טומאה, ואז הוא שינה דעתו והחליט לסכך, והמחלוקת היא האם זה מבטל מזה את השם ידיים. לפי תנא קמא זה מבטל, ועכשיו זה כבר לא יקבל טומאה, לפי אחרים זה לא מבטל, וזה עדיין יקבל טומאה. זה הסבר של רב מנשיה באופן כללי, אבל עכשיו אנחנו צריכים לפתוח סוגריים ולהסביר באמת את אותה מחלוקת. מתי דבר שבהתחלה הוגדר כמקבל תומה יכול להפוך לדבר שלא מקבל תומה? אז אם מדובר בכלי, הגמרא כאן ממש בסוף עמוד ב' מביאה משנה ממסכת כלים שבשביל שכלי שקיבל פעם תומה פתאום לא יקבל, לא מספיק ששיניתי את הייעוד שלו במחשבה, אלא צריך ממש מעשה, זה בכלי. אבל מה לגבי אוכל? אז לגבי זה הגמרא מביאה משנה ממסכת וקצין, ששם יש מחלוקת. הנושא שם זה שקצרתי חיטים בשביל לעשות מהם לחם. בהתחלה אני כן רוצה את החיבור בין היד לבין החיטים, כי כך אני יכול לעשות מהם ערימות ולקשור אותם על ידי אותם גבולים, לכן בהתחלה ודאי שהגבולים כן נחשבים ידיים. אחר כך הבאתי את כל העסק לגורן בשביל לדוש את החיטים. עכשיו כשאני דש, אז מן הסתם כבר פחות אכפת לי מהגבול, כי הרי המטרה שלי זה החיטים עצמם, אני רוצה לתחון אותם בסוף. אז האם בשלב הזה, שכבר אין לי עניין כל כך בחיבור בין הגבעול לבין החיטה, הגבעולים עדיין נחשבים ידיים, ואם תומעה תיגע בגבעול, זה יתמע את החיטה. אז לגבי זה אומרת המשנה, שאם עוד לא בססן, עוד רגע נסביר מה זה, אז זה עדיין מקבל תומעה. אבל אם כבר בססן, אז לפי תנקמה זה לא מקבל תומעה, לפי רבי יוסי זה עדיין מקבל. שוב, אם בססן, לתנקמה זה כבר לא יד, לרבי יוסי זה יד. מה זה בססן? בזה יש מחלוקת המוראים, זה נמצא בערך בשליש העליון של י' עמוד א'. רבי יוחנן אומר שבססן זה שהוא ממש התחיל לדוש את החיטים עם הגבולים, לעומת זאת רבי אלעזר אומר שבססן זה עצם זה שהוא פתח את הקשירה שמחזיקה את כל החבילה של החיטים ביחד. אז שוב, לפי רבנן, ברגע שבססן הוא מראה שכבר אין לו עניין בחיבור בין הגבעול לבין החיטה, ולכן זה כבר לא ידיים, ומה זה בססן? לפי רבי יוחנן, רק שהוא התחיל לדוש בפועל, לפי רבי אלעזר, עצם זה שהוא פתח את הקשר, בזה הוא כבר הראה שעכשיו הוא הולך לדוש, ואין לו כבר עניין בגבעול, כי הרי כל הצורך בגבעול זה רק בשביל שיוכל לקשור את כולם ביחד, ולכן כבר מעכשיו, לפי רבנן, זה כבר לא נחשב ידיים. עכשיו, המחלוקת הזאת בין רבי יוחנן לבין רבי אלעזר, היא בעצם מחלוקת, האם צריך מעשה, כמו בכלים, או שמספיק מחשבה. לפי רבי יוחנן צריך מעשה, ולכן רק כשהוא התחיל לדוש זה כבר לא נחשב ידיים. לפי רבי אלעזר מספיק מחשבה. ועצם זה שהוא פתח את השרוך, זה מראה על המחשבה שלו שהוא כבר לא מעוניין בגבולים עם החיטים, ולכן זה כבר לא נחשב ידיים לפי רבנן. עכשיו כאמור, זה לפי רבנן. אבל רבי יוסי אומר שזה עדיין נחשב ידיים. על מה הוא חולק? אז זה תלוי ברבי יוחנן ורבי אלעזר. לפי רבי אלעזר שמדובר שהוא עשה מעשה, אז רבנן אומרים שמעשה הזה הוא מספיק. רבי אלעזר אומר שבמקרה הזה המעשה הזה לא מספיק. כי אפילו שהוא התחיל לדוש, עדיין זה נוח לו שיש את הגבולים. כי הוא יכול להפך אותם באתר, כלומר בכלשון שיש לו. אז זה עדיין עוזר לו, ולכן לדעתו זה עדיין נחשב כידיים. זה לפי רבי יוחנן. לפי רבי אלעזר, שהנושא כאן זה מחשבה, אז המחלוקת היא שלפי רבנן מספיקה מחשבה. לפי רבי יוסי לא מספיק המחשבה, אלא צריך מעשה. עד כאן הסבר של המחלוקת שם באוקצין, בין רבנן לרבי יוסי, ובין רבי יוחנן לרבי אלעזר, על מה מדובר שם. עכשיו, מתוך זה נחזור אלינו, הרי אמרנו שאצלנו, לפי רב מנשיה, מדובר באדם שקצר בהתחלה לאוכל, ואז הוא התחרט לחיטה, וזאת בעצם המחלוקת בין רבנן לבין אחרים, שלפי רבנן זה מספיק וזה כבר לא נחשב ידיים, לפי אחרים זה לא מספיק וזה נחשב ידיים. עכשיו, מה בעצם המחלוקת? אז אומרת הגמרא שהמחלוקת הזאת היא בעצם אותה מחלוקת של רבנן ורבי יוסי שם באוקצין. כלומר, שלפי רבנן אצלנו זה כמו רבנן שם, שכשהוא מתחרט הוא יכול להפוך את זה מיד ללא יד, ואילו לפי אחרים אצלנו זה כמו רבי יוסי שם, שהוא לא יכול. עכשיו, במה המחלוקת? אז זה כאמור תלוי במחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר. לפי רבי אלעזר שהמחלוקת שם היא במחשבה, אז גם אצלנו מדובר במחלוקת במחשבה. כלומר, שלפי רבנן אצלנו מספיקה מחשבה לסכך, כלומר, מספיק זה שהוא שם את זה על הסכך, זה נחשב מחשבה, וזה מספיק לפי רבנן שזה לא יקבל תומה, ואילו אחרים אומרים שהמחשבה לא מספיקה, כמו רבי יוסי שם. לפי רבי יוחנן שלחולה על מה מחשבה לא מספיקה, והמחלוקת שם זה שהוא עשה מעשה, כלומר בססם, אז נצטרך לומר שגם אצלנו, מאיזושהי סיבה, הוא גם כן קטש את אותם חיטים לפני שהוא שם אותם למעלה בסוכה. שלפי רבנן אצלנו, כמו רבנן שם, המעשה הזה הוא מספיק, ולכן זה לא נחשב ידיים. לפי אחרים אצלנו, כמו רבי יוסי שם, המעשה הזה לא מספיק, וזה עדיין נחשב ידיים. עכשיו, למה זה נחשב ידיים? הרי גם לפי רבי יוסי צריך שעדיין יש לו איזושהי תועלת קטנה מזה שהפרי מחובר עדיין לגבעול. כמו שאמרנו שם, שזה מקל עליו להפך בחיטים עם הכלשון, אז שם יש לו איזושהי תועלת. מה התועלת אצלנו? אומרת הגמרא, התועלת אצלנו זה שבסיום החג, כשהוא יפרק את הסוכה, יהיה לו יותר קל להוריד את החיטים מהסכך, כשהם עדיין מחוברים לגבעולים, כי יכול למשוך אותם בגבעולים. אז אמנם זה תועלת מאוד קטנה, ולכן אם הוא קצר אותה מראש לסכך, אז כאמור לפי רב מנשיה זה לא מספיק בשביל שזה ייחשב ידיים, אבל במקרה שלנו, שאמרנו שהוא קצר אותה מראש לאוכל, אז כל עוד יש אפילו תועלת קטנה, עדיין זה נחשב ידיים לפי אחרים אצלנו ולפי רבי יוסי במשנה באוקצין. אז זאת המחלוקת בברייתא לפי רב מנשיה, שהוא קצר לאוכל ואז הוא התחרט, אבל אם הוא קצר מראש לסכך, אומר רב מנשיה שלפי כולם זה לא נחשב ידיים. עכשיו כאמור, זו דעת רב מנשיה, רבי אבא אומר שגם כשהוא קוצר לסכך, זה כן נחשב ידיים, כי לפי רבי אבא מספיקה תועלת קטנה בשביל שזה יחשב ידיים, ויש תועלת שהפירות מכבידים קצת על הסכך וזה גורם לסכך פחות להתפזר ברוח. בזה הגענו למשנה בשליש התחתון של י' עמוד א', ועד כאן החלק השלישי של השיעור. ועכשיו, בשביל החלק הרביעי והאחרון של השיעור, נחזור אחורה לשליש האמצעי של י' ג' עמוד א', שמקודם דילגנו עליו, ובזה נסיים. החלק הזה מובא כאן לגמרי בדרך אגב. זה מובא כיוון שמקודם בחלק הראשון הזכרנו מאמרה של רב חיסטה בשם רבינה בר שילה. אז עכשיו, בהקשר אחר לגמרי, מזכירים עוד מאמרה שלו, של רב חיסטה בשם רבינה בר שילה, לגבי מרור. יכול להיות שיש עוד סיבה אגב שהסוגיה הזאת מובאת כאן, כי אתמול דיברנו על אגודת אזוב, וגם כאן נזכיר את האזוב, לכן אולי זאת עוד סיבה שזה מובא כאן. בכל אופן, מה אמר רב חיסטה בשם רבינה בר שילה? שגם מרור שנקרא מרור של האגם, מררית הדאגמה, גם הוא קשר למרור בפסח. עכשיו לא ניכנס כאן לדינים של מה צריך בשביל מרור, יש מחלוקת האם בכלל צריך מרור או לא. בכל אופן, לדעתו, גם המרור הזה נחשב ממש מרור. עכשיו על זה שואלת הגמרא, הרי בתחום אחר, וזה אגודת אזוב, כשהתורה אומרת שצריך לקחת אגודת אזוב, אז יש ברייתא שאומרת שצריך דווקא את הצמח שנקרא אזוב, ולא צמח שנקרא אזוב עם עוד איזשהו שם לוואי, למשל אזוב רומי, אזוב מדברי. אז למה במרור, כשהתורה אמרה מרור, אתה מניח שאפשר מרור עם שם לוואי? מה זה שונה מאזוב? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. רב אומר שיש הבדל היסטורי בין המרור לבין האזוב. האזוב, עוד לפני מתן תורה, היו כל מיני סוגים של אזובים, ולכל אחד מהם היה את השם לוואי שלו, וגם היה את האזוב הרגיל, בלי שם לוואי. ואז, ממילא כשהתורה באה ואמרה שצריך אזוב, אז מן הסתם הכוונה אל האזוב הרגיל, ולא לאזוב עם שם לוואי, כי הרי התורה ידעה שיש אזובים עם שם לוואי, והיא לא הזכירה אותם. לעומת זאת מרור, לפני מתן תורה, אפילו שהיו הרבה סוגים של מרורים, כולם נקראו סתם מרור. לכן כשהתורה אמרה מרור, אז היא התכוונה לכל מה שנקרא מרור באותה תקופה, גם למררית הדאגמה. זאת התשובה הראשונה. תשובה שנייה אומר רבה, זה הרבה יותר פשוט. האמת היא שגם במרור אסור מרור עם שם לוואי, בדיוק כמו באזוב. אבל מררית הדאגמה זה בכלל לא שם לוואי, זה פשוט מרור שגדל באגם, אבל באמת זה מרור רגיל לגמרי, זה לא נחשב שם לוואי, וממילא ודאי שזה קשר. עד כאן החלק הרביעי, שכאמור הובא פה לגמרי בסוגריים, ובזה סיימנו להיום, הגענו בסופו של דבר למשנה בי' עמוד א', נחזור על מה שראינו. חילקנו יום את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון של השיעור המשכנו את הנושא של גזרת אוצר, כלומר שאסור לסכך בחבילות שקשורות ביחד, וראינו היום ארבעה מצבים שבהם לא גזרו ומותר לסכך אפילו שלכאורה זה חבילה. מצב אחד זה הפקות הדדיקלה, שזה בעצם תקלים שמחוברים באמת באיזשהו גזע, ולכן זה לא נחשב אגודה, כי רק דברים נפרדים שבן אדם קשר ביחד זה נחשב אגודה, מצב שני זה שיש רק שני ענפים, שלפי רבי יוסי אמרנו שזה לא נחשב אגודה, הוא אמר את זה לגבי אגודת אזוב, אבל רשי אמר שזה נכון גם לגבי סוכה. מצב שלישי זה איסוריית הדסורה, שזה אמנם קנים שקושרים אותם ביחד, אבל אם מישהו ישים אותם בשביל יבש, הוא יפתח אותם ולכן לא חששו ולא גזרו. מצב רביעי זה צריף ידעור ביני, ששם לפי דעה אחת כן צריך לפתוח את הקשר בשביל לסכך, לפי דעה שנייה לא צריך כי זה לא קשר שעשוי לטלטלו. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני אמרנו שאי אפשר לסכך בחסה ובשאר דברים שאפשר לאכול אותם בתור מרור, כי כשהם יבשים הם מתפוררים, אז אפילו עכשיו כשהם לחים אי אפשר להשתמש בהם, והם לא נחשבים רק כסכך פסול, כי הם מקבלים תומה, אלא ממש כאוויר. זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על אדם שקוצר שיבולים מראש בשביל לסכך בהן, אז ברור שהחיטים עצמם פסולים. השאלה היא, האם החלק של הגיבול שסמוך לחיטים נחשב ידיים ואז גם זה מקבל תומה ואי אפשר לסכך בו או שלא? אז רבי אבא אומר שזה נחשב ידיים ורב מנשיה אומר שזה לא. ראינו שלכאורה זה גם מחלוקת הנעים, שרבי אבא הוא כמו דעת אחרים בברייתא ורב מנשיה כמו דעת הנקמה. אבל אמרנו שרב מנשיה יכול להסתדר עם שתי עדות, כי את אותה ברית אפשר להעמיד שבהתחלה הוא קצר בשביל לאכול, ורק אחרי זה הוא התחרט והחליט לסכך עם זה, וזה בעצם מחלוקת רבנן ורבי יוסי במשנה באוקצין, מה צריך לעשות בשביל לבטל את ההגדרה של ידיים. לפי רבי אלעזר זה מחלוקת האם מחשבה מספיקה או לא, לפי רבי יוחנן מדובר שהוא עשה מעשה, והמחלוקת היא האם המעשה הזה מספיק, או שבמקרה הזה זה לא מספיק, כי עדיין יש לו איזושהי תועלת קטנה מהחיבור הזה בין היד לבין הפרי. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו מאמר מוסגר שמובא כאן לגמרי בדרך אגב, בגלל שזה מימרה של רב חיסטה בשם רבינה ברשילה, שהובא גם מקודם, וזה לגבי שגם הרריטה דאגמה כשר למרור. שאלנו למה זה מותר, הרי יש לזה שם לוואי, ואילו באזוב אמרנו שאי אפשר שם לוואי, ועל זה ענינו שתי תשובות, או שיש הבדל היסטורי באיך היו קוראים לאזוב ומרור, או שבאמת זה לא נחשב שם לוואי, אלא זה פשוט המיקום של אותו מרור, כל טוב.